כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתרצו.
המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
בפרק הקודם למדנו על סוגים שונים של סדר חברתי בעולמות המדע הבדיוני. אוטופיה ודיסטופיה, נוסטלגיה ולימבוטופיה. למדנו שהמדע הבדיוני מחביא מחשבות על המציאות האנושית, ושהסדרים החברתיים יכולים לאתגר את המחשבה שלנו לגבי המקום שלנו בחברה האנושית, אולי איזה חברה כל אחת ואחד מאיתנו שואפים. בפרק הזה נתמקד בנושא חשוב נוסף שבו עוסק המדע הבדיוני, והוא חייזרים ועצמים בלתי מזוהים. פרופסור אילנה גומל מהחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים באוניברסיטת תל אביב, חוקרת מדע בדיוני וסופרת מדע בדיוני, תספר לי, גיל מרקוביץ', מהו או מיהו יצור לא אנושי ומה הוא יכול ללמד אותנו על עצמנו. שלום אילנה.
שלום, שלום.
אז אנחנו הולכות לדבר באמת על אחד הנושאים שיש אנשים שזה מטריד אותם בצורה די קונסיסטנטית וככה קבועה בחיי היום-יום שלהם. ויש אנשים שזה מטריד אותם רק באיזה סרט מוצלח או ספר מוצלח שהם נחשפים או נחשפות אליו. אבל אנחנו גם צריכות להבין מושגים בסיסיים בעולם הזה, כי לא בדיוק ברור מה זה חייזר.
קודם כל, בהחלט, החייזרים בזמן האחרון נמצאים בחדשות, לא רק בבתי קולנוע, כי פורסם איזשהו דוח מ-CIA על זה שהם חיפשו חייזרים בשלוש שנים האחרונות, והתגובות, לפחות בארצות הברית, היו משהו, כאילו, זה מדהים עד כמה אנשים, והיו אנשים שאמרו, כן, בטח, אני יודע את זה, כי החייזרים באים לבקר אצלי כל יום שני וחמישי. בהחלט, יותר מ-5% מאמריקאים לפחות טוענים שהיה להם איזשהו ניסיון עם חייזרים, שהם פגשו אותם או ראו אותם או ראו איזה UFO או משהו, ויש אנשים שטוענים שהם נמצאים בקשר מתמיד עם חייזרים ומקבלים מהם מסרים וזה. קל להגיד שאנשים האלה אולי זקוקים לאיזשהו טיפול פסיכיאטרי, אבל אלה כמויות עצומות, זה מיליוני אנשים, כן. ולא דווקא בארצות הברית, כאילו, גם אצלנו, בארץ יש אנשים.
כבר הנתון שנתת, 5% בתוך, כן, ארצות הברית, זה נתון מדהים.
בהחלט, אני לא יודעת מה הנתונים בישראל, אבל אני די מתארת לעצמי שזה משהו דומה. כשאני בכיתה, כשאני מלמדת מדע בדיוני, ואני שואלת אם אתם מאמינים בחייזרים שהם קיימים, כולם. כל אחד מרים את ידם.
תראי, יש היום משוואות באסטרופיזיקה שהן מהמאה הקודמת כבר, שמראות את הסיכוי, את הסבירות, שיש חיים נוספים ביקום. היקום, כידוע, רק הולך הוא מתרחב, והוא מקום עצום מנקודת ההתחלה שלו, אז את יודעת, הסבירות, או לפחות המחשבה, אומרת שבטח אנחנו לא לבד כאן.
בהחלט, למרות שיש לזה איזושהי בעייתיות, ובעייתיות הזאת היא, היא נקראת Fermi Paradox, והוא מתבטא בשאלה מאוד פשוטה, איפה הם? נעזוב כרגע כל האנשים האלה שמדברים חייזרים כל יום, אין לנו הוכחה מדעית, אין לנו משהו שהוא קונקרטי, שיכול להגיד שכן חייזרים קיימים, שכן הם יכולים אולי או מנסים להתקשר איתנו. אז זו שאלה מאוד מעניינת. מצד אחד, אין עובדות בשטח. Mm-hmm. יש כל מיני, יש תיאוריות, יש סבירות באמת מאוד גבוהה שמשהו כזה קיים, אבל אין הוכחות. מצד שני, חייזרים בכל מקום בתרבות הפופולרית, בספרים, בסרטים, כל הסרטים מסוג של מפגשים מסוג השלישי, ואוואטר, ואיטי, ואינדפנדנס דיי, וכל האלה. יש משחקי וידאו מלא, אפילו אני לא נחיל ברשימה. יש ספרים, יש, זה קיים, יש אפילו סרטי אנימציה לילדים. אז השאלה, למה אנחנו כל כך מתאהבים במשהו שאולי לא קיים בכלל, כן. עוד אין עובדות בשטח שזה
ברעיון
קיים.
ברעיון הזה, כן. של, כן. קיומם של חייזרים.
אז התשובה שלי, וזו שאלה שנשארת בכל מיני, גם בספרים וגם באקדמיה וגם בתיאוריות מדעיות וגם פסיכולוגים שואלים את זה. אז התשובה שלי היא כזאת, אנחנו מגדירים את עצמנו דרך מה שאנחנו לא. זה תמיד ככה, כאילו כששואלים מי את, אז את ענה במה שאני לא. אני אישה כי אני לא גבר, כן, אני ישראלית כי אני לא... אוקיי, תמשיכו.
צרפתיה.
בדיוק. אוקיי, אז אותו דבר עם מה זה להיות בן אנוש, מה זה להיות בן אדם. אנחנו צריכים להגדיר את עצמנו דרך מה שאנחנו לא. אז למה אנחנו יכולים להשוות את עצמנו? לחיות, אוקיי, בסדר. אנחנו כמו חיות, לפחות מבחינה גופנית, אבל לחיות אין אינטליגנציה, אבל לנו יש. האינטליגנציה שלנו היא היחידה שאנחנו מכירים. וזה קשה מאוד להגדיר מה זה בדיוק אינטליגנציה אנושית, אם אין לנו איזשהו קריטריון השוואתי.
כן.
ואנחנו מדמיינים לנו חייזרים כדי להגדיר מה זה אנחנו.
אני חשבתי לתומי שמדובר באיזה חשש מבדידות קוסמית. הפחד להיות לבד ביקום, ואז ההמצאה שיש עוד יצורים שמשלימים לנו את הקיום. את אומרת כאן דבר מעניין לדעתי יותר מהחשש מבדידות קוסמית, וזה הצורך בהבנה של מהו בדיוק האדם, מהי האנושות, מה זו התופעה הזו.
אני חושבת ששני הדברים בהחלט כרוכים אחד בשני, כי מצד אחד, למה אנחנו לא רוצים להיות בודדים? מאותה הסיבה, אנחנו לא יכולים לדעת מי אנחנו, בלי לדעת מי האחר, בלי להשוות את עצמנו, בלי לראות את עצמנו דרך זווית ראייה של מישהו אחר. זה אותו דבר בעצם. התשובה שלך היא אותו דבר.
אותה תשובה מבחינתך. זה מעניין, כי באמת בתוך, כשמסתכלים בזום אין לתוך מה שקורה בעולם, והקבוצות שקיימות היום באנושות, או שאנחנו הפכנו אותם לקבוצות, כן? זה גם יכול להיות. אנחנו באמת נוטים להגדיר את עצמנו ביחס לקבוצה אחרת שאנחנו משתייכים או לא משתייכים אליה. ובעצם באנושות אין לנו את הקבוצה הזאת, חסרה לנו הקבוצה לצורך השוואה, אז ההמצאה כאן של החייזרים היא, או לא ההמצאה, המחשבה, היא איזה תרגיל כזה.
בהחלט, כי בתקופות יותר דתיות, כשהדת הייתה שולטת בחברה, אז כן היה לנו מישהו, אנחנו בני אדם, כי אנחנו לא אלים, אנחנו לא מלאכים, אנחנו לא שדים. אז בתרבויות ממש, תרבויות דתיות, יש את ה... השוואה הזאת, יש את האחר. והתרבות שלנו היא תרבות חילונית, בעיקרה, למרות שזה אולי משתנה עכשיו.
כן.
אבל אנחנו עדיין חיים באיזשהם שלגי של המהפכה הצרפתית, והשכלה, ואנלייטמנט וזה. אנחנו עדיין תרבות חילונית, תרבות מדעית. ואין לנו, אנחנו בודדים, באמת, אנחנו, את צדקת בהחלט, אנחנו בודדים ביקום.
כן. אז האם יש כבר איזה קונצנזוס בקרב חוקרות וחוקרי מדע בדיוני שאפשר להגדיר חייזר, או שמהשיחה שעכשיו עד עכשיו קיימנו, אני יכולה להבין שחייזר הוא כל מה שהוא לא אנושי?
בהחלט. חייזר ייצור אינטליגנטי, שזה חשוב, בהפרדה מחיות ודברים אחרים, ייצור אינטליגנטי, אבל לא אנושי. אז מאיפה הייצור הזה בא, זה כבר דבר משני, הוא יכול לבוא מכוכב אחר, מפלנטה אחרת, אפילו ממעמקי הים, אפילו לפעמים מעבר או מעתיד, כי חייזרים גם יכולים לבוא מזמן אחר, ולא רק ממרחב אחר.
כן.
אבל העיקר זה שהוא ייצור אינטליגנטי שהוא לא אנושי.
אז עכשיו השאלה באמת היא מה זה אנושי או מה זה לא אנושי, ו... איזה דוגמאות אנחנו יכולות לקחת או לבחון כדי להבין מה אנושי ומה לא אנושי?
זו השאלה שכל הפילוסופיה ודת ובעצם כל הציוויליזציה אנושית דנה בה. אין הסכמה מה זה להיות בן אדם, וזה כל העניין. בגלל זה אנחנו מחפשים איזושהי מידה למדוד את עצמנו, להגדיר את עצמנו. התרבויות שונות הגדירו בני אדם בצורות שונות. יש גם עניין הזה של גבולות האנושות, מה באמת נכלל בגבולות האנושות. האם אנשים עם מוגבלויות, למשל, הם בני אנוש? האם גזעים אחרים הם בני אנוש? לא צריכה להגדיר, לספר לך שבמאה הקודמת, כן, יהודים למשל היו סוג של חייזרים, כי לא נחשבו לבני אנוש.
הוצאו מתוך ההגדרה האנושית.
הוצאו מתוך ההגדרה, בדיוק.
עשו להם דמוניזציה.
כן, אז אין בעצם הסכמה, גם הסכמה פוליטית, עד כמה הפוליטיקה חשובה, גם בעניינים פילוסופיים וגם בעניינים מדעיים. כי השאלה מה זה בן אנוש, זה לא רק שאלה פילוסופית, זה גם שאלה פוליטית.
האם ההתייחסות למראה של חייזרים יכולה להספיק לנו כדי לענות על השאלה הזו, או שזה לא מספיק משום שהמראה הוא רק איזה קישוט של השאלה האמיתית, של איך החייזר מתנהג ואיך החייזר חושב?
בדיוק. אז כאן יש הפרדה מאוד גדולה בין מדע בדיוני קולנועי ומדע בדיוני ספרותי. במדע בדיוני קולנועי, בדרך כלל, חייזר הוא בן אנוש בלבוש אחר. אוקיי? שמים מסכה, שמים במי שראה סטאר טרק, אז מכיר איך עושים את זה, שמים איזה משהו על המצח, והנה יש לך חייזר. בסרטים יותר, עם תקציב יותר גדול, אז עושים משהו יותר...
מתוחכם.
כן, בדיוק. אבל זה עדיין אותו דבר. זאת אומרת, כשהיצור מתנהג כמו בן אנוש, הוא בן אנוש, לא משנה אם יש לו, אני יודעת מה, 10 רגליים וכמובן.
אם אני לוקחת יצור שלא נראה כמונו, אבל מידות המוסר שלו, או ההתנהגויות השגרתיות שלו, מאוד מאוד דומות לשגרה שאנחנו מכירות ומכירים מהאנושות, אז הוא בעצם...
הוא עדיין בן אנוש.
עדיין בן אנוש.
בגלל זה אני לא כל כך... כאילו, אני רואה את כל סרט מדע בדיוני שיצא למסכים, כמובן, אבל בדרך כלל זה משאיר אותי עם תחושה... זה מאכזב אותי. למה? כי אני מחפשת אחר. אני מחפשת חייזר. אני מחפשת משהו שונה. ולמשל, באבטאר, שהיה סרט מאוד הצליח וזה, ושובר קופות, אבל כל החייזרים שם, אוקיי, אז בסדר, יש להם אור כחול, אז מה זה משנה? אם אני רוצה, אני גם יכולה לצבוע את עצמי בכחול. הם לא חייזרים.
כי לעומת, מידות המוסר כי, שלהם זהות, דומים?
כי הם מתנהגים בדיוק, כי הם מתנהגים בדיוק כמונו. יש להם אותם הרגשות, אותו מוסר, אותה אינטליגנציה, הכל אותו דבר, אז יש להם גם זנב, אוקיי, בסדר. אבל לעומת זה, במדע בדיוני ספרותי, יש, לא אצל כולם, אבל יש סופרים, כמו למשל סטניסלב לם, סופר פולני, שכתב את סולאריס, ואחר כך נעשו שני סרטים, בעקבות הרומן הזה לא מוצלחים. אבל הוא ניסה להסביר, או לפחות לדמיין, משהו שבעצם אי אפשר לדמיין. זה כל העניין, כי את לא יכולה לדמיין משהו שהוא לגמרי שונה. זה בלתי אפשרי. כן. אבל דרך כל ההיסטוריה, אנשים ניסו לעשות את זה, מה זה בעצם לדמיית אלוהים, אותו דבר.
אז מה הוא עושה ששונה?
סטניסלב לם, למשל בסולאריס, אוקיי? זה רומן על מפגש עם האחר אבסולוטי, אחר שאין לו שום נקודת מפגש בינינו ובינו, ואיך אנשים בכל אופן מנסים להבין משהו שלא ניתן להבנה. זה נגמר בכישלון, אבל זה כישלון אדיר, כי לפחות מנסים משהו. אז יש שם כל מיני דרכים להראות מה קורה כשאנחנו מנסים לשבור את, את גבולות האנושות. אנחנו דיברנו על צמצום גבולות האנושות, כשכל מיני קבוצות מוצאים אותם מתוך הגבולות האלה. מה שלהם מנסה לעשות זה להראות מה קורה כשאנחנו שוברים את גבולות האנושות ומנסים לצאת או להכניס לתוך הגבולות האלה משהו שהוא בעצם לא שייך.
כן. אז איך זה בא לביטוי? אנחנו מנסים להבין משהו שאנחנו לא רגילים ורגילות לחשוב, ואז מה זה עושה לנו?
ואז זה משנה אותנו. הדבר הזה הוא דבר הכי מאתגר שרק יכול להיות, זה להבין את האחר, ולהבין את האחר אבסולוטי. ואז דרך ההבנה של האחר, אנחנו הופכים לאחר, אנחנו הופכים למשהו שונה מאיתנו. אז בסוף הרומן בעצם הגיבור שלו הוא כבר לא כל כך בן אדם, הוא עדיין יצור אנושי, עדיין אפשר להתקשר אותו, עדיין הוא חושב בצורה שאולי קצת דומה לצורת החשבה שלנו, אבל הוא יצא מתוך הגבולות האלה. הוא בעצמו הופך לחייזר.
הוא בעצמו הופך לחייזר, משום שהוא רכש איזשהן מיומנויות חדשות, או הלך מחשבה.
דרך מחשבה אחרת.
וזה ממש יצר ממנו יצור אחר.
ייצור, משהו כזה באמצע, משהו כזה שהוא מטווח, כן, משהו שהוא מטווח, כי באמת משהו שהוא אחר לגמרי, אפשר להבין אותו, אפשר להתקשר איתו, אבל יכול להיות מטווח. מישהו שהוא קצת כמונו, אבל גם יש לו משהו מאחר. וזה מה שקרה במדע בדיוני.
יצא סרט לא כל כך מזמן, בשנת 2016 נדמה לי, על חייזרים שמגיעים ומנסים למסור איזה מסר לאנושות.
כן.
ושם נכון. האישה שמנסה לתווך או להבין מה החייזרים אומרים לנו לאנושות, בעצם רוכשת את השפה של החייזרים, וזה משנה לחלוטין את תפיסת הזמן שלה והמחשבה שלה, באופן כזה שהיא גם רואה את העתיד, אבל זה לא בדיוק לראות את העתיד, זה מעין לחוות בתפיסת זמן אחרת לגמרי. האם זה עונה עליו?
בדיוק, זה אחד בדיוק רציתי להזכיר את הסרט הזה, כי זה הצלחה מאוד נדירה מבחינתי.
יופי.
עכשיו, זה סרט שנקרא Arrival.
נכון.
והוא מבוסס על סיפור מדע בדיוני אדיר של טד צ'יאנג, שנקרא A Story of Your Life, אז זה כן, כאילו, זה
המקור בתחלה, שלו כן,
כן מצור בספרות. אבל זה סרט ממש יוצא דופן מבחינתי, כי זה בדיוק מה שקרה שם. האישה, אחרי שהיא למדת את שפת החייזרים, היא לא רק חשבת בצורה אחרת, היא מתנהגת בצורה אחרת, היא גם חוות זמן בצורה אחרת. נכון. חוויה שלה היא אחרת. היא לא בדיוק רואה את העתיד, היא פשוט, החוויה שלה, ההווה שלה, מתרחבת עד כדי כך, שמה שבשבילנו זה העתיד, בשבילה זה חלק מההווה.
נכון.
וזה בדיוק, בדיוק. ואני מאוד שמחתי שהסרט הזה היה מאוד מוצלח.
כן, כי זה באמת הצליח להעביר את האתגר האמיתי שחייזרים מציבים בפנינו.
כן,
את האתגר בדיוק. המחשבתי האמיתי. עוד דבר שאפשר לראות חוזר על עצמו במדע בדיוני בעניין הזה של חייזרים, זה שהחייזרים הם או טובים מאוד, בעדנו רוצים למסור לנו מסר חשוב, שנדע, שנכיר, או שהם מרושעים, באים לחרב, להרוס את האנושות או את כדור הארץ.
בדיוק, וזה אותו דבר, בגלל זה, זה ביקורת שלי על, על כל כך הרבה סרטי מדע, בסרטי מדע בדיוני בדרך כלל חייזרים באים להרוס, ויש גיבור, והוא מתחיל, טוב, זה, כולם מכירים את זה, Independence Day, כל...
קלאסי כן, למודל
בדיוק,
הזה.
בדיוק, ולא רק שזה משעמם מבחינתי, אבל עוד פעם, יש לזה השלכות פוליטיות, כי אז אנחנו בעצם מצמצמים את הזרות, את האחר, אנחנו מצמצמים את זה למושגים מוסריים, או שהוא טוב או שהוא רע. אבל העניין של האחר זה שהוא מעבר גם המוסר שלנו. למשל, בסרט Arrival זה לא עוד כדי כך ברור מה בעצם הם רוצים, ואם הם טובים או רעים, הם פשוט שונים.
נכון, הם פשוט שונים והם כן, שם כנתון.
כן, בדיוק. וזה מאתגר, וזה מכריח אותנו גם לחשוב, מה זה אויב, מה זה ידיד, מה זה מלחמה בכלל, למה אנחנו צריכים, עבור מה אנחנו נלחמים. מדע בדיוני, דיברנו על זה קצת
בפרק הקודם.
בפרק הקודם, זה ז'אנר ששואל שאלות, הוא לא נותן תשובות.
שואל שאלות ולא מספק תשובות. כן, לכן גם הגדרת אותו כז'אנר שמוציא אותנו מאזור הנוחות שלנו.
בדיוק.
אז הטוב המוחלט או הרע המוחלט, את אומרת שזה בעצם... כמו בדיסטופיה ואוטופיה, מעין תיאור מזווית אחרת של אותה תופעה?
כן, בדיוק אותו דבר. כי כשאנחנו רואים את האחר, כי או שהוא טוב או שהוא רע, אנחנו רואים את עצמנו. אנחנו מסתכלים במראה, ואנחנו רואים את עצמנו איך שאנחנו רוצים להיות או לא רוצים להיות. אבל כל העניין של חייזרים זה שהם לא אנחנו. אנחנו לא צריכים מראה, מראות יש לנו מספיק. אנחנו מחפשים משהו שהוא מגדיר לנו מה שאנחנו לא.
את חושבת מהקריאה המרובה שלך, מהצפייה המרובה שלך, מהכתיבה המרובה שלך, את חושבת שהגעת לאיזו מסקנה להגדרה של האנושות לעצמך? לא ככה חייבת להיות מחקרית או קונצנזוס, אלא מתוך באמת הניסיון שלך במדע בדיוני. את חושבת שהז'אנר, הסוגה הזו, הצליחה להביא אותך להגיד, אוקיי, אז אנושות זה 1, 2, 3.
אני חושבת שכן. וזו הגדרה שלי, כאילו, הגדרה
ודאי,
פרטית,
ודאי.
אישית ולא זה. אנושות להיות בן אדם זה לרצות להיות יותר ממה שאנחנו. אוקיי? זה הגדרה שלי. יצור אנושי זה שאנחנו תמיד שואפים ליותר ממה שיש לנו, ממה שאנחנו כבר. אנחנו תמיד רוצים בלתי אפשרי. זה הגדרה. כן. ומי שלא רוצה את זה, אז מבחינתי.
חורג מהקבוצה. וזה עדיין, אנחנו יכולים לפגוש חייזרים שעונים על הקריטריון הזה, ואז אולי הם לא חייזרים. נכון? אם הם עונים על הקריטריון הזה.
יכול להיות, אבל חשוב להדגיש שחייזרים לא קיימים, לפחות אנחנו לא יודעים אם הם קיימים או לא. אז כל מה שאני מדברת עליו זה בעצם דמיון אנושי. כשאנחנו מסתכלים על חייזרים במדע בדיוני, אנחנו מסתכלים על מה שהמוח האנושי יצר. זה לא תוצאה של אבולוציה אחרת, כי עוד פעם, אם הם קיימים, אז עדיין לא פגשנו אותם. ואני מכירה אנשים שבאמת עובדים מבחינה מדעית. יש מה שנקרא פרויקט SETI בארצות הברית, אני חייתי אצלם.
SETI, כן?
כן, כן. והם מחפשים. וזה דבר רציני, זה דבר מדעי, ויש להם כל מיני השלכות, ואולי אפילו עובדות, עדיין לא ברור. אבל כשמדברים על מדע בדיוני, אנשים שכתבים ומייצרים מדע בדיוני, הם בני אנוש כמונו.
אז הם מחפשים חייזרים בחלל?
בהחלט.
והם עושים את זה, את אומרת, כן מתוך אקדמיה.
מתוך אקדמיה זה בהחלט דבר מדעי. אני לא, כאילו, אפשר בטח למצוא אנשים גם בארץ שעוסקים בזה. עדיין לא מצאו שום דבר שהוא דבר סביר.
כן, שעומד בקריטריונים המדעיים כדי להיקרא ממצא.
כן, יש כל מיני עובדות שקשה להסביר אותן בצורה אחרת. אבל לא מדברת על זה, כי זה לא התחום שלי, למרות שזה מסקרן אותי כמובן. אני מדברת על מדע בדיוני, שזה בסך הכל סוג של ספרות, סוג של יצירה, אז אנחנו כל הזמן מדברים על עצמנו בסופו של דבר.
חשוב לי שניתן דוגמאות, האופן שבו אנחנו מדברים ומדברות על עצמנו כאנושות, דרך מדע בדיוני, כשאנחנו מגדירים חייזר כגורם עוין, זה בעצם מה, איזשהו רפרנס, איזושהי הפנייה לעולם של שליטה באחר, קולוניאליזם, לא יודע.
כן, זה גם דרך פוליטית. רונלד רייגן, הנשיא האמריקאי, היה לו נאום מאוד מעניין על חייזרים. אנשים בנאום, כן, הוא בהחלט דיבר על חייזרים. הוא דיבר נדמה לי שזה היה ב-82, אני לא בטוחה. אבל הוא אמר משהו מסוג כזה. אילו חייזרים עכשיו מגיעים לכדור הארץ, אנחנו היינו כולנו מתאחדים. כאילו, האיום של מלחמה הגרעינית היה נעלם, אם היה לנו אויב משותף. וכמובן שבקונטקסט של הפוליטיקה שלו, יש לזה, זה מעניין, אוקיי? אנחנו מחפשים אויב משותף, כי זה דרך היחידה להתאחד. נגד מישהו, אוקיי? ובגלל זה מדע בדיוני על פלישת החייזרים, שזה נרטיב מאוד פופולרי בספרות כמובן, בגלנו, זה פוליטיקה קונסרבטיבית מאוד, זה אנחנו נגד הם, והם לא חשוב איך מתארים אותם, הם רשאים, הם לא כמונו, ובהחלט יש לזה השלכות, גם קולוניאליסטיות, גם אימפריאליסטיות, וגם בעולם שלנו, שהוא עולם חצוי, וכל הזמן אנחנו מחפשים את אנחנו מול הם.
אבל דווקא רייגן פה פותח את חלון ההזדמנויות לומר, בוא נתאחד, לא חייבים שיבוא חייזר עכשיו מחוץ לכדור, כדי שבאמת נפעל
ככה,
יחד.
בהחלט. לפחות ככה הבינו את הנאום שלו בזמן הזה. אבל מצד שני, מה שהוא אומר זה, כדי להתאחד אנחנו צריכים אויב משותף. מכיוון שחייזרים לא באים בגלל שהוא מזמין אותם, אז מי האויב המשותף הזה?
ואז צריך למצוא אותו בגבולות
כן,
מה
ואז
שקיים.
ואז קל מאוד למצוא אותו, כי אז ברית המועצות לשעבר, ואז אנחנו, עולם החופשי, אנחנו זה אנחנו, וברית המועצות זה אולי החייזרים זה הם.
כן. Okay. מעניין שהוא אומר שהוא מוכן, או היפותטית היה מוכן להתאחד, אם היה אתגר גדול יותר, או איום גדול יותר.
בדיוק, אבל מכיוון שהאיום הזה לא קיים, או לפחות לא קיים בתקופה שלו, אז זה קל מאוד ליצור איזשהו נרטיב, שבנרטיב הזה ברית המועצות האויבים שלו הם החייזרים.
ובואי נלך רגע לצד השני. כשיש סרטים או ספרים שמנסים ליצור אצלנו דווקא את האהדה כלפי החייזר, ולא לא להגדיר אותו כגורם עוין ומאיים, אז מה המטרה של זה? לנסות לייצר אצלי אמפתיה?
כן. בהחלט, יש גם ספרים כאלה, אולי פחות מפלישת הכזרים, כי אנשים תמיד מעדיפים לראות משהו, מלחמה אולי, אבל יש, ומצד אחד בהחלט, המטרה פה ליצור אמפתיה, ליצור, והרבה מרומנים כאלה נכתבים על ידי נשים, למשל. למשל, יש הייתה סופרת מדע בדיונית, מאוד ידועה בארצות הברית, אוקטביה באטלר, היא נפטרה, היא אפריקן-אמריקן, היא שחרה, ובהחלט ברומנים שלה יש את הפן הזה של אנטי-קולוניאליזם, אנטי-אימפריאליזם ואנטי-גזענות כמובן. אז בהחלט הכוונות טובות, הביצוע קצת בעייתי, אני לפחות ככה, אני חושבת, כי עוד פעם, כדי ליצור אמפתיה, אנחנו מנסים לדמיין את האחר כדמה לנו, כי בעצם מה זה אמפתיה? זה שאני מבינה אותך כי את כמוני, כי אני יכולה לראות את עצמי וכאילו להכניס את עצמך לנעליים שלך פחות כן. יותר. אבל בשביל זה צריך להיות איזשהו דמיון בינינו, mm-hmm. כי אחרת מה אני יודעת, מה את חושבת, מה את רוצה. אז מצד אחד זה כן, בהחלט יש לזה עדיף אולי ידידות עם חייזרים מאשר מלחמה עם חייזרים. מצד שני, יש לזה קצת צמצום עוד פעם של אותם הגבולות, כי כן. אנחנו עוד פעם רואים את האחר כמונו.
כן, או שהוא דומה לנו ביצר האלים ובמאבק ובהתאחדות רק כנגד בעיה משותפת, או שהוא דומה לנו באיזושהי תכונה חיובית דווקא, ואז אני אזדהה איתו או ארגיש כלפיו אמפתיה, אבל בשני המקרים האלה זה לא מאתגר או מרחיב
בדיוק.
את גבולות האנושות.
זה לא מאתגר. אז סרט ידוע של איטי, זה בדיוק הדוגמה לזה, איטי הוא חמוד, הוא נחמד, וכולם אוהבים אותו וזה, אבל הוא בסך הכל ילד
בצורה
של,
שונה.
כן, בצורה שונה.
אותה גברת בשינוי הדרת.
בדיוק.
אם ניקח, נגיד, אלפי ספרים או סיפורים קצרים שנכתבו, וננסה למפות אותם לפי מקומות בעולם, למשל. אנחנו נראה שיש אזורים שההיסטוריה שלהם יכולה להשפיע על כתיבת המדע הבדיוני, שיש קשר בין רעיונות של, למשל, אמפתיה, או רעיונות של קולוניאליזם, שבאים לביטוי במקומות מסוימים בעולם, לפי החוויות שאותם אזורים חוו.
בהחלט. כל העניין של חייזרים בספרות התחיל מספרו של H.G. Wells, מלחמת העולמות שנכתב ב-1897. עכשיו, זה שיא של אימפריה בריטית, שיא של קולוניאליזם, כשאימפריה בריטית הייתה שלטת על איזה שליש מהעולם בכלל. אז כמובן, כל העניין של מפגש עם האחר הוא מאוד חשוב בקונטקסט התרבותי הזה, ובספר עצמו יש התייחסות מאוד גלויה לכל עניין, כי כשהגיבור אומר שמה שהם החייזרים עושים לנו, זה מה שאנחנו עשינו לאוסטרלים או לבטסמניה. אז כן, אותו דבר, למה בכלל מדע בדיוני הוא התחיל באנגליה ובארצות הברית? אלה מדינות שעניין של מפגש עם האחר בקונטקסט הקולוניאלי הוא כמובן מאוד מאוד חשוב. מצד שני, למרות שחייזרים קיימים גם במדע בדיוני בתרבויות אחרות, כמו למשל בסין או ביפן, זה התחיל הרבה יותר מאוחר, וזה התחיל תחת ההשפעה של הזרם הזה של תרבותי שבא ממקורות האנגלו-אמריקאים. אולי אחד סיבות למה חייזרים לא כל כך פופולריים בספרות ישראלית, זה בדיוק שאנחנו, היסטוריה שלנו קצת שונה.
אבל גם אצלנו יש הרבה מפגשים עם האחר, לא? בתוך התרבות הישראלית.
יש, בהחלט, אבל אנחנו לא רואים את זה. זו שאלה מעניינת מאוד, אין לי תשובה עליה, אבל נראה לי שכל הנרטיב הזה של מפגש עם חייזרים הוא תפור לחוויה הישראלית. מצד שני, אין כל כך הרבה
כתיבה ויצירה של מדע בדיוני בישראל. מעניין. אפשרות נוספת שכבר גם הזכרנו בשיחה שלנו, זה שהחייזר יהיה על-טבעי. יהיה בו איזה משהו שהוא על-טבעי. זאת אומרת, זה חורג מהדיכוטומיה הזאת של האם הוא טוב או האם הוא רע, הוא פשוט שונה. והרבה פעמים השונות עלולה לייצר איזו עליונות. והשאלה שלי זה, אם אמרנו שהשונות מרחיבה את האופקים שלנו, או את היכולת שלנו לחשוב על האנושות, אז למה אנחנו בהכרח מסדרות אותה שוב באיזו היררכיה?
כי ככה המוח שלנו עובד. אנחנו לא יכולים, ואולי בשביל זה אנחנו צריכים חייזרים לשנות את צורת החשיבה שלנו, אבל המוח הנשי הוא היררכי, הוא מסדר דברים בהיררכיה. מצד שני, יש גם פן קצת אחר. אני התחלתי בזה שאמרתי שאנחנו חיים בתרבות חילונית. תרבות שהדת, אם לא קרסה לגמרי, אבל היא לא במרכז העניינים.
כן.
מצד שני, יש תמיהה לדת ולרוחניות, כמובן, בכל העולם, לא רק כאן. וחייזרים הם הופכים לסוג של אחת האפשרויות של דת. אנחנו מחפשים דתות חדשות, רוחניות אחרת, ואז חייזרים נכנסים, ניטשה אמר, אלי מת, אז התפנה מקום. אז במקום הזה נכנסים כל מיני דברים, כולל גם החייזרים.
הבנתי. אז זו עוד אחת מהאפשרויות למלא את המקום העליון, העל-טבעי של אלוהים, ואז במובן הזה חייזרים הם התגלות דתית.
בהחלט. ורואים את זה גם כשאמרתי, כל האנשים האלה שטוענים שיש להם מפגשים מסוג השלישי וזה, הם בדרך כלל מתארים את זה במונחים דתיים, כהתגלות, כרוחניות, כמשהו על-טבעי בהחלט. זה חלק מהתמיכה הזאת לרוחניות.
אז אם אנחנו ממלאות את המקום של אלוהים בחייזרים, אנחנו בעצם משמרות את המוכר. אנחנו לא מחדשות כאן שום דבר, אנחנו משמרות את מה שמוכר לאנושות, את הסדר ההיררכי, את הכמיהה למשהו שהוא גדול מאיתנו, או יש לו יכולות שהן מעל לאנושות, הן על אנושיות. אז במובן הזה זה משמר הרבה מאוד דברים, ואולי גם משמר את התפיסה שהאדם בסך הכל במרכז. האלוהים ברא את העולם כדי שנוכל להתנהל בו, לחיות בו. אז החייזר מנהל את העולם כדי שנוכל לחיות בו.
בהחלט. וזה עוד פעם. כשאנחנו מסתכלים על התפקיד של חייזרים בתרבות שלנו, בתרבות המודרנית, אז אין תפקיד אחד, יש כמה וכמה. אז מצד אחד בהחלט הם הופכים לסוג של אל, ואז זה אותה דת, זה אותה גברת בשינוי אדרת.
כן.
מצד שני, הם יכולים אפילו לחזק נטיות מיליטריסטיות או שוויניסטיות, גם רואים את זה. מצד שלישי, הם משתמשים בחייזרים כדי בפוליטיקה יותר, נניח, יותר פרוגרסיבית, כאיזשהו משהו נגד גזענות או נגד אימפריאליזם. אבל עדיין נשארים החייזרים שהם פשוט קריאה לצאת מגבולות האנושות, וזה מה שבעצם מעניין אותי.
כן.
עדיין נשאר איזה משהו שהוא אחר לגמרי.
אז דיברנו על ההיכרות עם האחר, שאולי זה ניסיון לייצר שיח פורה על קסנופוביה, על זנופוביה, על שנאת זרים. ואני רוצה שתתני לי עוד איזה כמה דוגמאות טובות דווקא לדעתך, אולי מתוך הספרות, אולי מתוך הקולנוע, למרות שאת אומרת שזה יותר קשה למצוא שם. תתני לי עוד איזה דוגמה טובה לאתגר, ליצירה שמצליחה לצאת מגבולות האנושי הזה.
יש למשל ספר של פיטר ווטס, נקרא Blind Side. לא תורגם לעברית עד כמה שאני יודעת, זה אולי חבל. זה סיפור על מפגש עם חייזרים, שבסופו של דבר מתברר שחייזרים, לא רק שהם חושבים בצורה אחרת, אין להם תודעה עצמית. אם את יכולה לדמיין דבר כזה כמו יצור שהוא אינטליגנטי, אבל בלי תודעה עצמית, זה קשה מאוד לדמיין.
כן, אני מנסה להבין איך זה נראה בפועל.
אז זה, כאילו, הם לא נראים כמונו, הם נראים כמו...
לא, את יודעת, איך החיים שלהם, או איך ההתנהגות שלהם נראית... שאין להם מודעות עצמית.
זה די מפחיד אפילו לחשוב על זה, אבל מה שקרה ברומן הזה, זה שגיבור, שיש לו כל מיני בעיות, הוא גם בעצמו לא עוד כדי לא משהו נשי, הוא מגדיר את עצמו מחדש, ובנה את הזהות שלו מחדש, דרך מפגש עם הדבר הזה. זה רומן מאוד מעניין, הוא גם כתוב בצורה אחרת, הוא גם משתמש, הוא גם מנסה... לשנות דרך, כאילו שפה עצמה כדי לבטא דברים, השפה שלנו בנויה לבטא דברים שאנחנו מכירים. אז הוא צריך לשנות ממש שפה. אותו דבר כמו שקרה בסרט הזה, שכבר הזכרנו, Arrival, וזה, כפי שאמרתי, מבוסס על הסיפור של טד צ'יאנג, זה אותו דבר. הוא גם מנסה לשנות ממש שפה ספרותית, דרך כתיבה ספרותית, כדי לבטא את הדבר הזה. אז יש עוד דוגמאות כאלה. לא הרבה, כי זה קשה מאוד. קשה אפילו לחשוב על זה.
כן, קשה לחשוב על זה.
אבל לפי דעתי, הספרים האלה הם יצירות אמנות אמיתיות, זה לא סתם תרבות פופולרית.
כן.
אז יש אנשים שעושים את זה וכתבים את זה ו... מנסים.
זה מעניין שהרבה פעמים מי שמצליח לתת את התחושה השונה הזו, ואת מדברת גם על שפה כמשהו קריטי, מכניס את השפה כגורם בתוך הנרטיב. כי יש משהו בתקשורת בינינו, שאנחנו גם יודעים אגב שזה נכון לשפות בתוך כדור הארץ, שמבנה מחשבה. יש את הדוגמה הקלאסית הזאת שאני אגב אף פעם לא הבנתי עד כמה היא מדויקת מדעית, שיש מקומות או שבטים, למשל אינואיטים בקוטב הצפוני, שיש להם יותר מילים לשלג או יותר מילים לכל מיני תופעות אחרות, וגילו שאנשים שחיים במדבר יש להם יותר מילים לצורות של חול וכולי וסופות, ואז זה מבנה את המחשבה שלנו, את איך אנחנו מתבוננות על הדברים ורואים את הדברים. אז השאלה שלי זה, האם גם כאן כדי לייצר הלך מחשבה אחר בייצור שהמצאנו, או שאולי באמת קיים, צריך להשתמש או כדאי להשתמש בשפה?
בטח. מה שאת אמרת, זה נכון מאוד, זה נקרא Sapir-Whorf Hypothesis, זה בבלשנות, וזה עניין שטענה שהיא קצת בעייתית אולי, שבעצם מה ש... מבנה המחשבה זה מבנה השפה, פחות או יותר. ואז מכיוון ששפות, לכל שפה יש מבנה אחר, אז גם מחשבה היא אחרת. עכשיו, כשאני מלמדת, אני מלמדת באנגלית, וסטודנטים שלי כולם הם דברי יותר משפה אחת, ולפעמים שלוש ולפעמים ארבע. ואני תמיד שואלת, האם זה נכון שיש לכם זהות אחרת בכל שפה שאתם מדברים? וכולם מרימים ידיים.
כולם אומרים שכן.
מי שדבר יותר משפה אחת, ידע שברגע שעוברים משפה לשפה, גם ההתנהגות משתנה, גם אפילו כאילו תחושה עצמית, תודעה עצמית משתנה.
תפיסת העצמי, כן.
כן, בדיוק. אז בגלל זה, כן, כל הרומנים שאני רק יכולה לחשוב עליהם, שמנסים לדמיין את האחר, נגים בעניין השפה.
אחר באמת, אחר לפי מה שהגדרנו, שהוא לא רק מממש איזה צד אחד של האנושות, אלא אחר, שונה, מרחיב את גבולות האנושות.
בדיוק, ובגלל זה סרט Arrival הוא כולו בנוי על שפה.
נכון, נכון. שאגב, מאוד גרם לי לחשוב מה קורה בשפות שהכתב שלנו מצויר, נגיד, מה קורה בסינית או גם ביפנית זה ככה. האם אצלם הלך המחשבה הוא הכי רחוק ממני, שאני דוברת עברית כשפת אם, ודרך המחשבה הזו או הפערים האלה אני יכולה לנסות להתחיל לחשוב על איך שפה זרה לחלוטין, שפה חוצנית, יכולה להיראות.
את צודקת לגמרי. אני גרתי בסין. אני לא דוברת סינית, אני מאוד מצטערת. אני רציתי ללמוד, אבל זו שפה שכמעט בלתי אפשרי ללמוד אם לא לומדים את זה עד גיל מסוים.
כן.
ואני דיברתי עם אנשים, סינים שהם גם מדברים אנגלית, וכולם אמרו, זה אחר. כאילו, זה ממש דרך מחשבה אחרת. ואני רואה את זה גם בספרות, ספרות מתורגמת. לפעמים אי אפשר לתרגם את זה לאנגלית. כאילו, איכשהו אפשר להעביר את התוכן, אבל זה לא תרגום מדויק. כן. והם בהחלט חושבים בצורה אחרת.
יפה, אז אולי חייזרים פשוט צריכים לדבר שפה שונה, וזה כבר יעשה עבודה מאוד מאוד גדולה באפשרות כן? שלנו לדמיין מרחבים כן? אחרים לאנושות.
בדיוק.
נסכם את הפרק?
כן.
מצוין. חייזרים הם מאפיין חזק מאוד של יצירות בתחום המדע הבדיוני. יצירות שונות מתייחסות אחרת לחייזרים. דיברנו על האפשרות להציג חייזרים כמרושעים או כיצורים חביבים וחברותיים. שתי צורות הייצוג האלה משתמשות בחייזר כדי לתאר תופעות אנושיות. את היצר האלים באדם מצד אחד, ואת הצורך בקרבה ואמפתיה מצד שני. מכאן ששתי צורות ייצוג אלה מתבוננות על פן מצומצם באנושות, רק על חלק ממנה, ומתארות יחסים שמתרחשים על פני כדור הארץ ממילא, כגון מסעות כיבוש ודיכוי של האחר, או מקרים של עזרה לזולת והבעת רגשות אכפתיים. לצד צורת ייצוג זו, יש גם ייצוג של חייזרים כיצורים על-טבעיים, בעלי יכולות מיוחדות. הקבלנו את צורת הייצוג הזאת לאלוהים, משום שחייזרים כאלה נתפסים בדרך כלל כעל-אנושיים, ומכאן שהם מתיישבים היטב בתוך המערכת ההיררכית, המערכת שלפיה אנחנו רגילות ורגילים לחשוב. הצורה שבאמת מאתגרת את השאלה מהי אנושות ומה חורג מגבולותיה, היא צורת ייצוג של חייזרים שהם פשוט שונים מאיתנו. שהתכונות שלהם שונות, ולא בהכרח מתכתבות עם התכונות האנושיות. ייצוג כזה של חייזרים יכול לחדש לנו, לגרום לנו להרהר בהגדרה של אנושיות, ואולי אפילו להרחיב את גבולות האנושות, שיכולה לאמץ לעצמה הלכי רוח ומחשבה חדשים, אחרים. אז על מה נדבר בפרק הבא?
אז נדבר בדיוק על מה קורה כשהגבולות המתרחבים, שההגדרה של אנושות משתנה, ושבני האנוש מקבלים לעצמם איזשהם תכונות שהם בדרך כלל לא נראות כתכונות אנושיות.
וזה נקרא
פוסט-הומניזם.
מצוין. אז תודה רבה לך על פרק נוסף, פרופסור אילנה גומל, מהחוג לאנגלית ולימודים אמריקניים באוניברסיטת תל אביב, חוקרת מדע בדיוני וסופרת מדע בדיוני. תודה גם לתמי ממסטוולוב על התחקיר, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית הזו לשידור. תודה לכן על שהאזנתן. חשוב להזכיר שאפשר להמשיך ולהאזין לתכנים נוספים ו... גם לפרקים נוספים של המעבדה, ביישומון כאן עוד, כאן אודי, באמצעותו אפשר גם להאזין לשידורים החיים מכל תחנות הרדיו של תאגיד השידור הישראלי. נשתמע.